שלום וברכה, אנחנו בספר עניה להרב קוק בכרך הראשון עמוד 132 בגמרא שלוש שורות אחרונות. כן, זה מסתובב, לא? אה, לא? כן, אמר רב הימנונה, כמה הלכתה כבר ואתה איקה למשמע מהנקרא דחנה. כמה הלכות גדולות יש ללמוד מאותם פסוקים של חנה. מה כתוב בחנה? וחנה היא מדברת על ליבה. מכאן למתפלל שצריך שיכוון את ליבו. זאת אומרת, איך היא עושה את זה? היא מדברת על ליבה. זאת אומרת שהיא נותנת פקודות ללב איך להתכוון. רק שפתיה נעות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. כן? לא רק שיחשוב, אלא הוא גם צריך לומר את הדברים. וקולה לא יישמע, מכאן... מה? וקולה... אני לא יודע, צריך להסתכל בתנך. ולא יישמע. אנחנו עברנו עכשיו לבית מדרש שבו לומדים גמרא. איפה שלומדים גמרא לא לומדים תנך. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו לתפילתו. ויחשביה עלי לשיקורה, מכאן שהשיקור אסור להתפלל. ויאמר אליה עלי, עד מתי תשתכרין? וגומר, אמר רבי אלעזר, מכאן הרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. וטען חנה ותאמר, לא אדוני. אמר אולה, ויתמה רבי יוסף ורבי חנינה, אמרה לה, לא אדון אתה בדבר זה. ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. איקה דאמרי, שאומרים, אחי אמרה לי, שכך אמרה לו, לא אדון אתה, לא איקה השכינה ורוח הקודש גבך שדנתני לכף חובה, כלומר, לא אדון אתה, וכי אתה לא היית צריך להיות בעל רוח הקודש לדעת את האמת, ולא דנתני לכף זכות. מי לא ידעת, וכי לנך יודע, דאישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, אמר רבי אלעזר, מכאן, לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו. טוב, זה יש פה עוד הרבה, אבל בואו נתחיל עם זה. אני קורא כאן ברב קוק, בפסקה י'ט. סליחה. טוב, בסדר. טוב, אני קורא כאן ברב בפסקה י'ט. וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן המתפלל צריך שיכוון את ליבו. הציבור מיוחס...
דיבור.
אצלכם כתוב הדיבור?
כן.
כי פה כתוב הציבור, זה מהדורה אחרת. רגע, שלך היא מאוחרת יותר.
דיבור.
אז צריך לומר הדיבור. סליחה. כן. צריך לומר הדיבור. הדיבור מיוחס לשכל. כן, כמו שאומרים, כי השכל מנהיג. איך אומרים? ידבר עמים תחתנו. זאת אומרת, זה שם הנהגה. הדיבור מיוחס לשכל. ובתפילה צריך שלבד הכוונה השכלית יתעורר בו ההרגש שבלב. כן, הרי אי אפשר להתפלל בלי רגש. אמנם זה ההרגש, צריך שיהיה על פי פעולת השכל. כי על ידי השכל יתעורר הלב בהבינו שכאן ראוי להתעורר ברגש. מה פירוש הדבר הזה? שעל ידי השכל האדם מתעורר לרגש. לכאורה זה שני דברים שונים. אלא הכוונה הוא צריך לדעת מה חסר. כשאני בא להתפלל, אני בא להגיד מה חסר לי. אני אומר לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים שתיתן לנו רפואה. למה הרפואה זה חשוב? אולי יותר טוב להיות חולה. כלומר, אם אדם לא מבין את ערך הבריאות, הוא לא יתפלל בלב שלם וחפץ על בריאותו. אם אדם אינו מבין מה הצורך בבניין ירושלים, אז הוא יגיד, בונה ירושלים. אבל זה בכלל לא חשוב לו. לכן צריך קודם כל ללמוד את הערך של הדברים, להבין ולהשכיל אותם, אחרי שהוא משכיל אותם, ממילא הוא מתעורר ברגש מלא, לבקש אותם. זה הכוונה. שהרגש מודרך פה על ידי השכל. מובן? זה הכוון. כן. מה אני בא לשלול כאן? את השכל במובן של הידיעה שאי אפשר להגדיר את האלוהות. כי אם אנחנו חושבים במונחים כאלה בזמן התפילה, אז אנחנו לא יכולים להתפלל. אמנם זה ההרגש צריך שיהיה על פי הפעולת השכל, כי על ידי השכל יתעורר הלב, בהבינו שכאן ראוי להתעורר ברגש. על כן אמר שהיא מדברת בשכלה, שהוא עיקר כוח הדיבור, על ליבה להפעיל על ידי דיבורה השכלי רגשותיה שבלב. מכאן למתפלל שצריך שיכוון את ליבו. מה זה לכוון? הכיוון בייחוד נאה אל השכל, שעל ידו באה כוונה ודיוק לתכלית מכוון. כן, הרי השכל זה מה שנותן את הכיוון. לכן מכוון את ליבו הכוונה שהלב מתעורר על פי החלטת השכל. לעומת זה הרגש מתפרץ לכל הכיוונים. כן? אין כיוון לרגש. ובהיותו פועל על ההרגש, הוא מדויק בלשון מכוון את ליבו, ולא סתם מכאן להתפלל שצריך כוונה, או שיתכוון, שבזה עוד לא למדנו חיבור השכל עם ההרגש, ופעולתו עליו, עד שלמדנו מלכתה כבר ואתה, דה נקרא וחנה מדברת על ליבה. רק שפתיה נאות, רק שנייה. טוב, אפשר לשלוח את זה במייל. טוב, רק שפתיה נאות. מכאן למתפלל, צריך שיחתו בשפתיו וכל הלא ישמע, מכאן למתפלל שלא ישמע כולו בתפילתו. צריך להבין מה המשמעות של כל ההלכות האלה, מה אכפת לנו. אולי נגיד בקול רם, לא נגיד בקול רם, לא נחתוך בשפתנו וכו'. תכלית התפילה היא התגברות השלימות הפנימית והתחזקות הנפש הרוחנית על ידי התקרבותה לציור האמיתי האפשרי לה בהכרת יוצרה והבנת יחסה לריבון כל העולמים. וואו, שמעתם? כן, אבל זה קצת מוזר גם מה שכתוב. זה שהמשפט הוא ארוך, לא מפריע לנו, אבל הבעיה היא שלכאורה הוא סותר את הפשט של הדברים. כשאני מתפלל, בשביל מה אני מתפלל? כי חסר לי משהו, אז אני בא לבקש את ההשלמה של מה שחסר לי. נכון?
אני גם מודה.
מודה? מה פתאום?
מודים אנחנו לך.
מה פתאום? זה שבתפילה אנחנו מודים, זה בגלל שזה לא יפה לבקש בלי להודות. נכון? זה עניין של לימוס.
שאנחנו אנוכים בתפילה, אם ככה.
אז לכאורה, התפילה, לפי פשטה, היא פעולה אנוכית. נכון? בהחלט. אבל הרב קוק בכמה מקומות מסביר את זה, שהתפילה היא אנוכית כאילו. זאת אומרת, אני עושה כאילו שאני מעוניין במילוי בקשותיי, צרכיי, כשבעצם כוונתי היא שעל ידי מילוי הצרכים האלה יתקדש עם השם. ולכן התפילה לא נענית, עד שאני לא מתעלה להכרה הזאת. למשל, מישהו אומר, ריבונו של עולם, כואב לי בבטן. נא רפאני נא. אומר הקדוש ברוך הוא, למה שאני ארפא אותך? הוא אומר, תשמע, כי זה כואב, אני לא אוהב שכואב לי. כן, כואב לך, אז מה אם כואב לך? אבל אם כואב לי, אני לא אוכל לתת את השיעור היום. אז בשביל האנשים האחרים שאתה עושה את זה, אז זה כבר, אז זה נענה. כלומר, זה העיכוב של הבקשה, של מילוי הבקשה, זה כדי שהאדם יתעלה מאנוכיות לאידיאליות. מובן? אז באופן כללי, אם אנחנו מחפשים, מה קרה?
מה
שגמור אמרה?
הרב מבקש
מהקדוש
ברוך הוא כוח, הוא יהיה חזק, הוא יבוא לפתקה.
אבל אז אין הצדקה ללימוד פה היום.
יש הצדקה.
מלחמת בין הזמנים. כן, אז לעומת זה, אז מה היא התכלית הכללית של כל התפילה כולה? מסביר הרב, תכלית התפילה היא, עכשיו מסביר למה יש תפילה בעולם. לא שזה המכוון של המתפלל, המתפלל הוא מבקש את הבקשה שלו. אבל למה זה קיים? כי זה גורם לשינוי בנפש של המתפלל. כן, תכלית, אגב, יש, למדנו את זה, התפלל אדם ולא נענה. אדם מתפלל. תפילתו לא נענתה, זה מוזר קצת, לא? מה זה יכול להיות? הוא ביקש מהשם, ביקש יפה, אז למה שהוא לא יענה? אז אולי זה לא יעזור, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא רוצה. אז למה, אז מה אפשר להגיד? יתפלל אדם ולא נענה, ישתוק. מה אומרת הגמרא? ישוב ויתפלל. יתפלל אדם ולא נענה, ישוב ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ בך, וקווה אל השם. כן? עכשיו, אגב, זה המחלוקת לגבי מה עדיף, קפה או תה. מי שמסתכל לעתיד, אומר קווה אל השם. זה העתיד. ויש מי שאומר שהתה זה חשוב, כי צריך לראות כל רגע, תה, השעה הזאת, שעת רחמים. זה המחלוקת. בין השלמות להשתלמות. אבל מה שהגמרא אומרת, שצריך לחזור ולהתפלל. מה ההיגיון? אם הפעם הראשונה התפללתי וזה לא הלך, אז למה בפעם השנייה זה כן ילך? השינוי לא היה מספיק. כלומר, התחלתי להשתנות, אבל לא השתניתי כראוי, ולכן מה שביקשתי לא נענה, כדי שיעבור שינוי נוסף. מובן? אז זה גם מה שאומר כאן. תכלית התפילה היא התגברות השלמות הפנימית בהתחזקות הנפש הרוחנית, על ידי התקרבותה לציור האמיתי האפשרי לה, בקרת יוצרה והבנת יחסה לריבון כל העולמי. והנה, יסוד הדעת הוא להבין שאם שתכלית השלמות הוא השכל והכרה אמיתית, אבל אי אפשר שיבוא לתכלית הנשגבה הזו, כי אם כשישתמש עם כל כוחותיו וכישרונותיו לזה, דהיינו שישתמש ברגש במקום שצריך הרגש, וישתמש בפעולות במקום שצריך פעולות, שעל ידם ישתלם השכל ותתברר ההכרה ותביאו התפילה לשלמות תכליתה. על כן צריך שיחתוך בשפתיו. מה זה לחתוך בשפתיו? זה פעולה. להורות שיבוא לו שלמות המדעי על ידי פעולותיו הגופניות הצריכות להשתלמות הציור. כלומר, בתפילה יש פעולה ספורטיבית. מפעילים שריר אחד. הלשון. כן, בשפתיו.
אנשים גם מפעילים את השריר הזה.
זה מחלוקת מן האשכנזים לספרדים. אחינו האשכנזים מתנדדים בתפילה. אחינו הספרדים אוסרים את זה. כן, אבל לגבי השפתיים, כולי עלמא לא פליגי, שצריך להשתמש בשריר של השפתיים, בשריר של הלשון. כלומר, יש פה פעולה ספורטיבית, יש עמל. כן, למה העמל הזה? זה בלהורות שיבוא לו שלמות המדעי על ידי פעולותיו הגופניות הצריכות להשתלמות הציור. ולהורות שראו לבקש השלמות האמיתית בייחוד בנפשו הפנימית, דיינו עומק ההכרה השכלית, לא בדברים חיצוניים לבדם, שהם רק סיבות מביאות אל התכלית, על כן לא ישמיע קולו בתפילתו. כלומר, יש פה שני דברים. מצד אחד צריך פעולה, מצד שני צריך פנימיות. אז השמעת הקול זה חיצוני מדי. לכן זה אסור. להודיע שתישאר פעולת התפילה בפנימיות נפשו, לא לבדו, ומזה יבוא לברר לו עבודת השם האמיתית, ולא שום רצון של התפארות, והזדיינות אצל בני אדם. רק לשם לבדו, שהוא חוקר לב ובוחן כליות, ויען שמהדעה האמיתית הזאת שתכלית השלמות היא השלמות הפנימית, אם לא תובן כראוי, תצא מזה תקלה לזלזול המעשים החיצוניים. הרי יגידו, אז העיקר זה הפנימיות, לא צריך לעשות שום מעשה. ובאמת, רק על ידם ובעזרתם תבוא השלמות המדעית האמיתית. על כן, יחד עם איסור השמעת הכל, יבוא החיוב המעשי על חיתוך השפתיים. שהיא דווקא פעולה מעשית יוצאת מן הכוח אל הפועל.
יש גם קריאות שהן גם פעולה גופנית.
זה נכון. גם הקריאות. כמה פעמים?
ארבע פעמים,
סך הכל. שלוש כפול ארבע,
12.
כן. טוב, יש גם בסוף התפילה. יש עוד שלוש קריאות.
נכון? עושה שלוש. זה הוכיח שאומר, אחד האנשים אומר, אתם בישיבה רק לומדים תורה, אתם לא עושים ספורט. אנחנו 12 פעמים.
כן. אז זה באמת ספורט. כן.
ורצים לבית המדרש.
רצים לבית. כן. יש כמה דברים. מביאים את הספר מהספרייה, יש פה. ויחשביה אלי שיקור. טוב, אולי נספיק בזה, כדי שנספיק גם...
אפשר שאלה קצרה?
כן, בבקשה.
למה היינו צריכים ללמוד מחנה את הכל? אם זה כל כך חשוב, אז למה לא קיבלנו את זה בדרך כלל? מה עשו עד חנה?
אתה זוכר שלמדנו את תחילת פרק אין עומדים?
איזה?
תחילת פרק אין עומדים. אין עומדים להתפלל אליה מתוך כובד ראש, נכון? נכון? ואז הגמרא אומרת, מינה נמילה. מה זה מינה נמילה? איך התפללו לפני שפתחת את הפסוק הזה? אלא מכאן הוכחנו שזה שמביאים פסוקים זה לא המקור של הדין, אלא זה מסביר את מה שאנחנו כבר יודעים. כלומר, אנחנו רוצים לדעת, הכובד ראש הזה שממלא אותנו בתפילה, מה מקורו? כלומר, זה ידענו שצריך כובד ראש, זה למדנו מאבותינו, עוד לפני חנה, עוד לפני כל הפסוקים. אותו דבר, כל הדברים האלה שנברו בחנה, אנחנו כבר יודעים. רק שפתי הנאות וכל הלוי שמה, למה היא עשתה את זה? זה לא היה חידוש שלה, היא למדה את זה מאבותיה. אלא שכאן התברר על ידי חנה מה המשמעות של הדברים האלה. שזה הפך להיות חשוב לדעת את המשמעות. כן, מה אתה רוצה?
אם כל הנביאים היו מתפללים, וזה בעצם התכונה של הנביא, אז למה דווקא בחנה הנביא הלך לראות את ההיבטים האלה ולא אצל נביאים אחרים? הרי אברהם התפלל כבר בשביל אבי מלך, ומשה התפלל בשביל מרים, ורק פה יש את כל הביטויים כביכול החיצוניים האלה שאפשר לראות אותם, ששפתיה לא נאות, ורק וקולה לא נשמע, וכל הדברים.
אתה שומע?
פעם ראשונה שבן אדם מתפלל בתוך משכן בנוכחות אנשים אחרים. כל התפילות הקודמות היו בינן לבין הקדוש ברוך הוא, לא היה צריך את כל הטקס, את כל ההוצאה מן הכוח אל הפועל.
אני יכול גם לתת תשובה? התשובה היא, בגלל שחנה הייתה אישה. והמעמד של האדם בתפילה כלפי הבורא הוא כמעמד של נקבה כלפי הזכר. ולכן דווקא מאישה למדנו הלכות תפילה.
כשנביא זכר, נקרא לגבר, התפלל, זה לא היה כל כך, נקרא לזה...
זה פחות מובלט, נכון.
כמו שאצל חנה.
נכון. כי אצל אישה זה מתאים לה. התפילה זה יותר תכונתה היא. דבר נוסף, מה שקרה, החידוש שהיה בימי חנה, זה שהרי הכהן, אלי, לא אמר שטויות. הוא אמר, עד מתי תשתקרי? מה זה? אז היא כן הייתה שיקורה. מה? היא הייתה שיקורה מתפילה. לכן זה הפעם הראשונה בחיים שהיה מישהו שהשיקור בלי יין, שהשיקור מהתפילה.
רב, אולי בכל התפילות שהיו לפני, שכנונה אמרה, למדנו דבר אחד. למשל שמשה תפלל עבור אחותו, אלנה רפנה לה.
אלנה.
אלנה רפנה זה אומר, צריך להתפלל קצר ולעניין. אבל פה אצל חנה, אני חושבת, כמו שהרב אומר, היה שלמות של התפילה. ראו אצל חנה, תפילה שלמה
וכמו שצריך. כן, אבל שוב נשאלת השאלה, למה זה רק דווקא אצלה?
שזה אישה.
בגלל שהיא אישה. בגלל שהיא אישה, זה אצלה הגיע למדרגתה העליונה.
הרגש, זה בתפילה, הרב דיבר שהשכל מכוון את הלב.
כן.
את הרגש. אבל בתפילה הרגש יותר חזק.
וכשרוקה התפללה למשל.
זה בתוך התפילה שרואים את זה. שהרגש מאוד חזק.
כן. לא כתוב שרבקה התפללה.
נוכח
אישו. לנוכח אישו. אז כלומר, מזה למדו ש... אין תיאור של תפילתה.
כן. אז התפילה של חנה הייתה יותר גדולה מהתפילה של מבחינת החיצוניות של הדברים? שראו...
יכול להיות. תראה, כי סך הכל, יכול להיות שרבקה האמינה שבסופו של דבר היא תיפקד. או שיצחק יוליד מאישה אחרת. אבל אצל חנה... זה היה, הרגישה את האבסורד שיש בזה שהיא לא יולדת. שזה עיכוב למלכות ישראל. טוב. כן.
שהאימהות היו קרות, בגלל זה קשור מתווה קטן צדיקים.
נכון.
הלשון תפילה לא מוזכר בתורה. למה דווקא בנביאים רואים את הלשון תפילה בגובה התורה, לא?
איך לענות על שאלה כזאת?
אנחנו יודעים דווקא מחנה, אבל לא יודעים נגיד מי...
איך אני יכול לענות על שאלה כזאת? זה בעיה. זה קצת קשה לי לענות על שאלה כזאת. אני יכול לענות על שאלה שבנויה על הנחת יסוד נכונה. רק כשבנוי על הנחת יסוד לא נכונה, אז זה פשוט לא נעים. אמרת שלשון תפילה לא מוזכר בתורה, וזה לא נכון הרי. לא כתוב תפילה בתורה?
להתפלל.
להתפלל אברהם אל האלוהים?
משה
ועד העם. כתוב.
אבל בסוף אנחנו רואים חז"ל שלומדים מחנה.
כן, אבל לא הבנתי את השאלה שלך עכשיו.
אז תחזור... איפה כל האימהות, איפה כל ה... למה דווקא חנתי, אבל אם כבר הרב דיבר בקשר לעניין של דווקא אישה, בסדר? אבל עדיין אפשר לדבר באימהות.
כן, אבל איפה כתוב שהאימהות התפללו?
כתוב שהן היו קרות, שכתבו מתאבד בתת סתיקים.
כן, איפה כתוב שהן התפללו?
במדרש.
אה, במדרש, בסדר. ברגע שזה במדרש, אז זה כבר לא קושיה. בסדר?
איך הוא יתרץ את זה עדיין?
אבא. אני לא יכול לתרץ שאלה שאיננה שאלה.
שבריה מה ההפקשות ממדרש ל... יש מדרש, צריך עדיין ורות.
אז במדרש גם כן מתוארים, מתוארות התפילות של האימהות. נכון? מתוארות. טוב, אנחנו בזאת עוברים לספר דרך השם.